עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און. 103
FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. שר האוצר ליברמן שונא חרדים. אני יודע שיש חלק מהציבור שדווקא מוחא לו כפיים בגלל זה, ולכן הוא לא מסתיר את צינתו. הוא שוקל לערער ולדרוש דיון מורחב כי בגץ מונע ממנו לשלול סבסוד מעונות יום מאברכים עוד השנה. והיום הוא גם הודיע שיתנגד לכניסת ש"ס ויהדות התורה לממשלה, אם ירצו. כמובן שהוא גם מגלגל עיניים ואומר שהוא לא שונא, להפך. אם יסכימו לוותר על עקרונותיהם, הוא יסכים לשתף איתם פעולה. איך זה שלא ראינו גלגול עיניים כזה כשהסכים להכניס את רעם לממשלה? איך לא דרש מהם ויתור על דבקותם בעיקרי האמונה המוסלמית? הלא בגלגול השנאה הקודם שלו הוא דרש לשלול אזרחות ישראל מערבי שאינו מוכן להצהיר נאמנות למדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית. שמעתם אותו דורש הצהרה כזאת ממאזם גנאים, מריידי רינאוי זועבי? טוב, אבל למה זה שוטר טוב? בגלל הגמישות. כמו שנחש משיל את אורו, פעם נראה כמו שונא ערבים, פעם כמו שונא חרדים, אבל נשאר זוכה לרסי. גמישות מאוד חשובה בפוליטיקה, בייחוד כיוון שרוב הבוחרים שלו אוהבים לסנוע בדיוק במידה המספקת כדי לקנות כל פעם כרטיס נסיעה לרכבת שנאה אחרת. הוא כנראה מכיר אותם היטב, ועל כן מגיעים לו שבחים כפוליטיקאי מיומן, אחד המיומנים ביותר המשתכשכים בתוך בור הספיגה של הפוליטיקה המקומית.
שלום. אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הרע. שוטר רע לצורך המופרע של חלק מהיוצרים הישראלים לחטט בלא הרף בפיצי עבר, גם אם אלה לא פצעים ולא נעליים. היום מתפרסמת באתר וואלה כותרת לפיה סרט ישראלי על טבח לכאורה בשנת 1948, סרט שיבטח מחר את תחרות הדוקו העולמית של פסטיבל כלשהו. את הסרט יצר וביים אחד יגאל שוורץ. הסרט עוסק כאמור בטבח שכאילו אירע בשנת 1948 בכפר הערבי טנטורה, והוא מבוסס על עבודת מחקר של סטודנט ישראלי יהודי, צריך להדגיש, באוניברסיטת חיפה. אלא מה? תקפות העבודה האקדמית הזו עוררה בשעתה ויכוח אקדמי, משפטי, חברתי, תקשורתי, קשה וסוער. המחקר הופרח, העבודה נפסלה, והתואר השני נשלל מאותו קץ. זה לא מנע מיוצר הסרט לחזור אל המחקר של קץ ולבסס על פי המחקר המופרח והעבודה שנפסלה נרטיב שלם ומכפיש. תשאלו את עצמכם, מתי לאחרונה ראיתם סרט על פרעות של ערבים נגד יהודים? מאיפה נובע הצורך הפסיכי והבלתי נלאה הזה להציג שוב ושוב תיעוד שנוי במחלוקת, תיעוד שמכפיש את המדינה ואת צה"ל? מה הכפייתיות הזאת לעסוק מתוך איזה חוסר פרופורציה משווע במלחמות שנכפו עלינו על ידי כל סיבות ערב? למה יש כאן בינינו כל פעם מחדש יוצרים שמבקשים להתעלות על מקרם חורי וג'נין ג'נין שלו? ולמה בשם שמיים מבקשים יוצרים ישראלים ששנאת ישראל יוקדת בהם לשוב ולהיות פעם אחר פעם כאותו כלב השב אל קיאו?
שלום רוני.
שלום
אריה. אני ודאי מסכים עם מה שאמרת, רק שתי הערות. ג'נין ג'נין זה מוחמד בקרי, ונדמה לי שהידיעה...
סליחה, רגע, תן לי להתנצל. זה בקרי, לא מקרם חורי. סליחה, מתנצל.
טעות, אבל נדמה לי שאני ראיתי את הידיעה באתר הארץ ולא באתר וואלה.
אני ראיתי בוואלה. אני ראיתי בוואלה.
זה הכותרת הראשית באתר הארץ, מאחרי הצהריים לפחות.
אז אני לא מתנצל, לא בפני הארץ ובוודאי לא בפני וואלה, ועוד פעם סליחה, מקרם חורי, טעיתי בשם.
עכשיו, לשאלה בעניין הכלב, נדמה לי שהתשובה תמונה במיקום ההקרנה של הסרט. הוא לא הוקרן בארץ, בחוץ לארץ, באיזה פסטיבל.
אמרתי, פסטיבל בינלאומי, פותח אותו, אתה מבין, פה, ממתי סרטים ישראלים, אלא אם הם משמיצים את ישראל, פותחים פסטיבל בינלאומי.
זה משהו שמקבלים עליו שכר, ומקבלים עליו פרסים.
לא, זה קריצה גדולה, אם ערבי ידבר על פרעות שפרו ישראלים, אין בזה ידיעה, זה לא, זה כלב נשך אדם. אם ישראלי מביא כזה דבר, זה אדם נשך כלב,
זה,
נכון?
זה גם כן, דוקא. כבר לא מי יודע מה חדשות, כן. כי ראינו הרבה כאלה, אבל בכל זאת...
ובטח זה גם ממומן על ידי קרן הקולנוע, בכספים ישראלים, בסדר, טוב.
טוב, תראה, אתמול שאלנו משאל טוויטר, והשאלה הייתה, מנדלבליט ונתניהו יחתמו בסוף על הסדר טיעון? כמעט 3,000...
אתה שואל אותי? אני אמרתי לך כבר לפני שבוע שזה לא יהיה.
נכון. בן שאל את המאזינים. אז ככה כמעט 3,500 איש השתתפו, בחיים לא, אמרו 24%, כרגיל, ברגע האחרון 42%, הוא כבר חתום, 13.5%, ותלוי בשרה, 20% סברו שעדיין הכל תלוי בשרה. אז אנחנו יכולים להתחיל, האורחים והמפיקים שלנו היום...
השאלה המיזוגנית הזאת יפה?
לא, זו שאלה לא יפה, אבל לא חשוב. האורחים והמפיקים, אסף נבו ומיכל קדוש, אחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר, ואנחנו פונים למרואיין הראשון שלנו היום, שלום וערב טוב לפרופסור עודד מודריק, סגן נשיא בית המשפט המחוזי לתל אביב לשעבר, חבר בכיר באוניברסיטת אריאל ויועץ למשרד עורכי הדין AYR. שלום לך.
שלום פרופסור מודריק.
שלום, ערב טוב, שלום וברכה.
יש לנו כמה וכמה נושאים לעסוק בהם, בוא נתחיל מפרשת NSO, כי היית סגן נשיא בית משפט מחוזי, ואנחנו יודעים שהסמכות לאשר למשטרה להשתמש בכלי כזה, מסורה בידי נשיא בית משפט או סגנו. מה השיקולים במקרים האלה?
כן, קודם כל הסמכות נתונה לנשיא, סגן נשיא, בהקשר להאזנות סתר. אינני יודע אם הכוונה, אם המכשיר הזה באמת עונה להגדרה של האזנת סתר, זה נראה לי. זה נראה לי שזה כך, ובאמת זה טעון היתר ברמה הזאת. מה השיקולים? השיקולים הם קודם כל צריך להציג לפני סגן הנשיא או הנשיא איזשהו חשד בסיסי שיש בו לו איזושהי תמיכה, כדי שזה לא יהיה מה שקרוי מסע דייג סתמי. ואחר כך צריך להראות התכנות להשיג את הראיה שאתה מחפש אותה. זה בערך הכל בשלב הזה.
למיטב זיכרוני, יודד, אם אני לא טועה, היית גם היועץ המשפטי של המשטרה באיזה שלב בקריירה שלך,
כן,
נכון?
כן, זה נכון.
עכשיו תראה, עניין האזנות הסתר הוא עניין שמונח על השולחן הציבורי הרבה מאוד שנים. המספרים הם פשוט בלתי נתפסים. למיטב זיכרוני, מישהו אמר השבוע שהשנה היה כמעט 3,600 בקשות כאלה. בפעם האחרונה שנעשתה השוואה מול 2000 אצלנו, 1900, זה היה בזמנו של אריה ושלי בוועדה לביקורת המדינה, היה בערך 2000, כשבבריטניה הגדולה שיש לה פי 7 או פי 8 אזרחים מאשר מדינת ישראל, היו פחות מ-100. הסטטיסטיקה אומרת שכמעט שברי אחוזים הבקשה אינה נענית. זה לא נראה לך איזשהו... חור שחור, העסק הזה?
אני אענה לך בשניים אלה. ראשית, מזווית ההסתכלות שלי כסגן נשיא של בית המשפט המחוזי הגדול ביותר בישראל, וגם מהתקופה שהוא הכיל בתוכו את בית המשפט מרכז, בית משפט מאוחד, לא היו מספרים כאלה. אבל מכל מקום,
זה המספרים שהמשטרה אישרה אתמול, ושאני זוכר שאושרו בישיבות בכנסת שאני הייתי בהן.
אני לא חולק על זה, אבל מתוך הפריזמה שלי, 99% ויותר מזה של הבקשות התייחסו לארגוני פשיעה הקשים ביותר שאנחנו הכרנו אז, ראשי ארגון פשע, חברים בארגוני פשיעה, זה היה כמעט לחם חוקי מדי יום. כשקיבלתי פניות מעטות ביותר בעניינים של נקרא לזה עבירות צווארון לבן לגבי אנשים שלא היה להם שום רקע פלילי, איך בני מאי חמרמרו עד שאני הצלחתי, עד שאני אישרתי את הבקשות, ועד שהתברר לי שיש להם איזשהו יסוד. בכל מה שקשור לארגוני הפשיעה, היד שלי הייתה די קלה על ההדק. היום אנחנו כולנו מתנאים ומתגאים בזה שהמשטרה חיצלה את ארגוני הפשע. במיוחד היום כשמדברים על רקע הפשיעה, האלימות במגזר.
אנחנו בוודאי לא נתווכח עם החלטות כאלה כשמדובר במעשים בפשיעה חמורה, ברצח, בניסיונות רצח, אבל היום למשל דווח על פעיל חברתי, והטיעון של המשטרה היה שמדובר בחשש להפרת סדר חמורה.
חס וחלילה שיעשו כזה דבר. אני חושב שזה חמור מעין כמו. בשלב הזה לא ברור לי. אני על פני הדברים צריך לשומע את תגובת
המשטרה. אבל זה המשטרה אומרת, עודד, אנחנו לא שמים לך דברים שלא שמענו מדוברי המשטרה, בין בתקשורת ובין בהופעה בכנסת. אנחנו מכירים את הרגישות שלך לעובדות שמונחות בפניך, וכך אנחנו משתדלים לעשות. אנחנו כמובן לא היינו שם.
זה נכון. אתה נמצא פה, אתה עורך דין במקצוע שלך, ואתה שר, אבל אתה נמצא פה על תקן של עיתונאי, ואני דברים או משהו כזה, איש תקשורת, דברים שאומרים לי אנשי התקשורת, בלי שאני שומע את הצד השני, אינני מוכן לקבל אותם כאמת לאמיתה, למרות שאני מכיר אותך, למרות שרצתי בזמנו את האבא של אריה.
יש על זה התיישנות
עד היום הוא המודל שלי לכתיבה. אני כל פעם חושב איך דוקטור אלדד היה כותב את פסק הדין אילו היה במקומי, והשיטה שלו פשוט הייתה נהדרת בעיניי. אבל נעזוב את העניין הזה. יכול להיות שהמשטרה שגתה, יכול להיות שהיא קלה על ההדק, שהיא משתמשת בעניין הזה. הדבר השני של התשובה שרציתי להשיב הוא, שעד שהתופעה של שימוש בהאזנות סתר הפכה לכלי חקירה מרכזי, כלי החקירה המרכזי היה התשאול של הנאשם באמצעים פיזיים ובכל מיני אמצעים אחרים, איומים ונוראים של שנות ה-60 ואולי גם שנות ה-70, וברגע שהטכנולוגיה אפשרה, יפתח פה ערוץ של חקירה נקי, לא פוגע, לא מפריע. נכון, יש בו סיכונים של חדירה לפרטיות, אבל אינני יודע, אפילו בעניינו של אותו פעיל, שאינני יודע מה קרה, לא ברור לי שהוא הופרה הפרטיות שלו. אבל עצם הרעיון לעקוב או להאזין לאדם על שום, אני יודע, השקפותיו הפוליטיות או ההתנהלות שלו כמפגין.
לא, הסכנה שלו, הסכנה שלו לציבור כתוצאה מארגון הפרת סדר, שומו שמיים.
אין ספק בזה, אבל תראה, כשאתה מסתכל, נגיד על קבוצה אחרת, נגיד על קבוצה שקוראים לה נוער הגבעות, או משהו בדומה לזה, כשהם עושים, ולא מדבר על פעילות של רצח או דברים שכאלה, כמה שבכלל נעשו, אבל זה סוג של הפרת סדר, ואתה צריך להיכנס לתוך הקבוצה הזו, ולאסוף מידע עליה, באיזה דרך תעשה את זה? אם לא, וזאת אחת הדרכים, הכי נקיות, אין ברירה, המשטרה לא בית מרקחת.
טוב, אריאל, נעבור לעניין הבא ברשותך.
ואחרי הכל צריך להשגיח שהדברים האלה יעשו כחוק, ואם יש צורך באישורים של שופטים, אישורים של שופטים.
פרופסור נכון. מודריק, אנחנו רוצים לשאול אותך גם על מה שהיה פה שער וגעש פה כל השבוע, הסדר הטיעון יהיה, לא יהיה. אתה בעד הסדר הטיעון, כמו ששמעתי לך מתראיין אתמול בתחנה אחרת.
נכון מאוד, אני למה? בעד הסדר למה? הטיעון. אני בעד הסדר הטיעון לא מצד השיקולים של נתניהו, שאינני יודע מה...
לא, לא, ברור, אבל למה אתה בעד? כאזרח, כשופט, כבעל ניסיון.
כי אני חושב. שמצד אחד, במשך השנים האחרונות, נוצרה חדר החוסר האמון במערכת המשפט לשדרות רחבות מאוד, וזה לא משנה כרגע מי אחראי לזה. תטילו את האחריות על מי שאתם רוצים. זוהי עובדה, והעובדה הזו הולכת מהמשפט של נתניהו גם בגעים הפרטיים שיש לאנשים שחושבים כך.
איך הסדר הטיעון הזה ישקם את הפגע הזה?
כמעט בבת אחת.
איך?
אני אסביר, מפני שכשעמוד הנשם וירדה עבירות שכנראה אינן פשוטות, יקבל את עונשו ויישא את עונשו, הטענה שהדברים האלה הם תוצאה של תפירה ושל רדיפה, כבר לא תעמוד, כבר
טוב.
לא
תהיה. אתה רוצה לכתוב כמו אבא של ארי, אני רוצה לחשוב כמוך.
בהערה של כן או לא, תומך או מתנגד על מעורבותו של הנשיא לשעבר ברק בסוגיה הזאת?
מאוד תומך. אני מכיר את הבן אדם וזה מתאים לו, ואני מקווה שזה יצלח בידו. זאת עוד הוכחה בעיניי, שבניגוד למה שחושבים, מדובר באדם שהוא יהודי וציוני, חם ואוהב עמו. וזה מה שרואים פה.
פרופסור עודד מודריק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
20 שניות פרסומת, ואנחנו ממשיכים לנושא הבא.
למה אתה לא שואל אותי מה דעתי על ההתערבות של ברק?
כי נגמר לנו הזמן. שלום וערב טוב לאלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון.
שלום עמוס.
שלום לכם.
אפשר להתחיל איתו שסיימנו עם מודריג?
לא, בוא נתקדם, נצלול, כי זה הנושא על הפרק. ביום ראשון הממשלה אמורה לחתום על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לחקר פרשת מחירת כלי השייט. והיום חתמה על קניית 3 צוללות מגרמניה. להבנתך חיכו עם ועדת החקירה עד שתהיה חתימה על החוזה?
השאלה היא מה ההחלטה הנכונה. צוללות זה נשק אסטרטגי שחיוני להגנת מדינת ישראל. זה נשק רב עוצמה, רב מימדי ומאוד איכותי. אם היה חשש, לו היה חשש, שהיו כאלה שמועות שהגרמנים אמרו שאם יהיו הליכים משפטיים אחרים הם לא יממשו את העסקה, אז זה נימוק רציני. כך או כך, זה נכון היה לחתום. השאלה היא איך הגענו לזה שהמחיר פתאום עלה במיליארדי שקלים.
הסבירו, הברזל התייקר. הסבירו לנו.
לא ההסביר של הגרמנים. זה בסדר.
יש כלל יהודי ידוע, שכסף וזהב מתארים ממזרים. אז נתת להם עוד של מיליארד ומשהו, וכבר לא מפריע להם שזה נגוע בשחיתות.
צריך להפריד בין מערכות הנשק החיוניות לביטחון המדינה, ובשאלה כמה מערכות כאלה ישראל צריכה להצטייד, כי אנחנו משלמים על זה מכספנו. עכשיו, השאלה, מה סדר העדיפויות הנכון? האם צוללות הם נשק חיוני? אכן, נשק חיוני מאוד. האם צריך, נניח, 5, 6 או 9? יש לזה משמעות של מיליארדים, שאלה היא מה אתה משקיע. האם המלחמה, נגיד חיזבאללה, תוקף אותנו עכשיו, עם אלפי רקטות ביום? האם המלחמה תוכרע על ידי חיל הים, חיל האוויר, או חילות היבשה, או על ידי צירוף? שאלה של מי? לדעתי, זה חיל האוויר וחילות היבשה, חיל הים לא מכריע פה לפחות מלחמות. ולכן כל הסיפור הזה מתחיל איך מקבלים החלטות ואיך מחלקים את המשאבים. אני לא אוהב את המילה רכש, רכש זה הפעולה הטכנית שהיא כרוכה בהתעצמות. האם התעצמות נעשית בתהליך חשיבה ותהליך קבלת החלטות מסודר. קבעו תהליך, הוא לא כתוב בחוק, אבל הוא תהליך שעובד.
ומה אתה אומר?
ודאי שר האוצר לשעבר מכיר את זה.
מכיר, אבל מה אתה אומר? אתה הגנרל.
רגע, אני אומר שכל הדבר הזה הוא טעון חקירה, והחקירה הזאת היא חשובה, ובראש וראשונה כדי שהדברים לא יחזרו. לא יכול להיות, בישראל, אפילו שראש הממשלה הוא חזק, הוא לא מקבל החלטות לבד, יש תהליך, הצבא מגבש את עמדתו, זה הגוף שיודע לעשות עבודת מטה, הרמטכ"ל קובע את עמדת הצבא, זה לא אומר שהיא עמדה נכונה, למשל היו מקרים בעבר, שכולי תקציב, הצבא אמר, מבטר על איזה מערכת, אחרי זה מגיע לדרג המדיני.
זה היה כבר בצוללת השישית דרך אגב,
כן,
שאריק שרון לא רצה אותה.
צילום,
דן חלוץ לא רצה אותה, ואריק התחייב.
בסדר, אבל בשביל זה יש גם דרג מדיני, אבל אם התהליך הוא נכון, אז בסוף הקבינט מחליט, זאת השיטה הישראלית, והיא שיטה נכונה. עכשיו פה היו את כל הדברים הכי נוראים שאפשר לעלות על הדעת, גם מול מצרים, גם מול איך קיבלו את ההחלטות, מי מקבל את ההחלטות, האם זה, איך זה נוגע להתעצמות צהל, האם זה בכלל עומד בתיאורים של המודיעין או בערכות המודיעין לגבי האיומים הצפויים, איך מתאימים את המענה לזה. בסוף זה בא במילה התעצמות. ההתעצמות זה בניין השרירים, שאם הם נבנים נכון, הם יכולים לפעול נגד האויב במטרה או להביס אותו או להרפיא אותו.
כשהתפרסם החשד שיש שחיתות בפרשת רכישת כלי השיט, בין השאר הותחה האשמה בנתניהו שהוא סיכם על רכש של צוללות מיותרות לגמרי, 7, 8 ו-9. עכשיו, כשהממשלה הנוכחית חותמת על קנייה כזאת, מסתבר בדיעבד שהן לא מיותרות.
לא, מדובר על איזה סדק הוא רצה. סדק שהבינו שזה הבסיס לטענות, שהוא רצה 9 צוללות. 9 צוללות?
לא, הוא גם רגע, הוא אמר שהן עתידות לא. להחליף את המתיישנות.
יש פה בעיה בנתונים. קודם כל זה לא מדובר רק על צוללות. הצוללות זה נשק חיוני, מערכת נשק חיונית. אבל ספינות מגן שפתאום מגינות על מה? על אתרים בעומק 100 קילומטר, שהם נבנים 10 קילומטר. אם זה 1,300 טון, אז איך זה פתאום קפץ לכפול? מי החליט על כך? לאיזה צורך? ספינה גדולה עולה, זה לא רק המחיר שלה, זה גם ההחזקה שלה, ואיזה חיילים משרתים שם? החיילים שמשרתים בספינות של חיל הים הם מהטובים שקיימים במדינה. זה מערכות אליט שמשרתים בחיילי אליט. ספינות נגד צוללות, זה הופיע בפניות המקוריות. מי החליט על כך? ישראל מעולם לא קנתה נשק יהודי שהוא רק למטרה ספציפית. המסמך שהגיע המקורי שכלל את כל הארסנל הזה על חשבון מה, איפה זה משוקלל עם היכולת שלנו, עם הצורך לפתח את כוחות היבשה, להעצים את כוחות המילואים, לחזק
כן,
את הימ"מ.
את זה אני הבנתי, אבל וכו'. באותה עת נאמר גם שנתניהו רצה לקנות צוללות מטיסנקרופ כי הדוד שלו מכר להם ברזל או תוספים לברזל, ויכולנו לקנות גם צוללות ממקורות אחרים, והנה גם הממשלה הזאת קונה צוללות מטיסנקרופ.
לא, לא. טיסנקרופ זה חברה שהצוללות הגרמניות גם הניסיון ההיסטורי שהעם היהודי כרוך פה בצד ההפוך של הנפגע,
כן.
הם מעולות, וישראל מקבלת את הצוללות המעולות ביותר. לא זאת השאלה. אשר מדובר פה על עסקה ימית אדירה שמעוותת את בסוף התקציב, והמשאבים של המדינה הם מוגבלים, לכן אתה צריך לתעדף. 9 צוללות, האם זה נחוץ אם אין לנו צבא אחר? כן, אבל אתה צריך להעביר, אתה צריך מודיעין, יש לך את האיום האיראני, אתה צריך זרוע ארוכה. בקיצור, מישהו צריך לשקלל את זה. הדרך היחידה בחפוף לשגיאות שכל אחד עושה זה לעשות את זה בתהליך סדור. הצבא מגיש את עמדתו, שר הביטחון מגבש את עמדתו עם משרד הביטחון, זה מגיע לראש הממשלה וגם הוא לא רשאי להחליט, הוא חייב להביא את זה לקבינט. כשמתלווים לזה כל מיני גם אנשים מושחתים וכל מיני דברים נוראים, שהיום הכתבי אישום באיחור עצום, שעוד לא התחיל המשפט, נמצאים במזכירות בית המשפט, זה מעניק לזה ריח של צחנה. וכשאתה מוסיף לזה שרצו גם להשתלט על המספנות כפי שמיוחס, זה דבר חמור. לגבי נתניהו, הוא כן הרוויח או לא הרוויח, באחר החקירה של המשטרה נבלמה בראשיתה, כדי לחקור ראש ממשלה, לחקור, לא לגבות עדויות במשרדו כשהוא יכול להטל בהם, אלא חקירה כמו שהמשטרה יודעת לעשות, זה לא נעים. אתה צריך אישור מיועץ המשפטי, בהיעדר אישור זה לא נחקר. הצד הפלילי הוא חשוב, אבל יש פה גם צד של קבלת החלטות, שזה מילה נשגבת למעשה דבר פשוט. איך המדינה משקיעה משאבים בהתעצמות צהל?
אני חושב
לכן הוועדה חיונית והרכש חיוני.
אני חושב אני חושב שהשופט מודריג אמר שלתועלת הפיוס החברתי מוטב שתהיה פה חקירה ובדיקה של ועדת חקירה ממלכתית.
לא, לא פיוס.
ואחר כך כל אחד ילך עם כל צדיק באמונתו יחיד.
לא, בשביל זה לא הייתי מקים ועדת חקירה.
נכון.
חבר הזמן, זה עולה אוקיי. עוד ועדת חקירה.
אני עשיתי.
ועדת חקירה חיונית כדי שהתהליכים הפסולים שהתגלו פה לא יחזרו על עצמם. האם זה מבטיח שהם לא יחזרו? לא. אבל האם זה יכול לצמצם אותם? כן.
אלוף עמוס גלעד,
תודה רבה עמוס, כרגיל נעים ללמוד ממך, תודה רבה.
שלום וערב טוב לפרופסור איתמר גרוטו, לשעבר סמנכ"ל משרד הבריאות.
שלום פרופסור גרוטו.
שלום אריה ושלום
רוני. תשמע, אנחנו שומעים היום שמשרד הבריאות מאשר גם לילדים מגיל 5 לקבל את הבוסטר, את הזריקה השלישית.
כן.
ולטעמך זה נכון, לא נכון, שיקולים ראויים?
כמה זמן עבר בכלל, כמה זמן עבר בכלל מאז הזריקה השנייה? זה כבר חצי שנה?
לא, זה מוזר, לא, קיצרו את זה לשלושה חודשים.
אוקיי.
קיצרו את זה לשלושה חודשים, כי אנחנו רואים שהדעיכה של החיסון באמת מהירה מספיק, במיוחד מול האומיקרון, ולכן עדיף לקבל עוד מנה דחף כדי...
מה דעתך?
אני חושב שזה בסך כהמלצה שמי שרוצה לשמור עצמו מחוסן, אני יודע להמלצה טובה. בטח בכל שלב, השלוש מנות, אני אראה מה שאתה...
אז מה זה יהיה?
אנחנו הראשונים בעולם לאשר חיסונים בקנה מידה גדול לקבוצת הגיל הזאת.
בוסטרים בכלל.
אנחנו מדברים על הבוסטר, על השלישי.
בוסטר בכלל.
אני זוכר שגם היינו הראשונים בעולם שנתנו את הזריקה הרביעית, ועכשיו כבר יש איזה הסתייגויות, אולי בעצם זה לא כך יעיל. אולי לא נכון לקפוץ ולהיות הראשונים בעולם?
יכול להיות, אבל מצד שני, אני חושב שמסתמכים פה הרבה על מה שקרה עם הבוסטר הקודם, שבאמת מאוד עזר לנו להתמודד עם קהל הדלטה. ולכן, הנחת העבודה שכנראה שזה יכול להועיל, וגם מה שזה יכול להוזיק.
כן, אבל עכשיו אנחנו משתמשים במה שעזר מול הדלטה, וזה לא כל כך עוזר מול האומיקרון, אז בשביל מה לרוץ עם הבוסטרים? אנחנו נלחמים או את המלחמה הקודמת, או את המלחמה הנוכחית.
תראה, בסך הכל אנחנו יודעים שהחיסון גם מגן קצת לפני הדבקה, חוץ זאת, זאת אומרת, לא מגן ב-100%, הוא מגן גם לפני הדבקה, ובטח מפני מחלה קשה, ועדיין משהו שהוא עדיף מאשר לא להתחסן. עדיף כרגע להתחסן מאשר מאשר לחלות באומיקרון, זה אני יכול לומר. יכול להיות שבעוד חודש-חודשיים, כשגם הגל הזה יעבור, יכול להיות שכבר לא יהיה רלוונטי,
כן, אבל מה שאני מבקש לשאול זה אם פה, מה שנקרא, לא כותבים את הסיפור מאחורה קדימה. זאת אומרת, זה עזר בדלטה, אבל עכשיו יש לנו דבר חדש. יש דבר שכנראה הוא לא, א', הוא לא כל כך קשה, ב', הוא לא כזה, מה שנקרא, עמיד בפני הבוסטרים והחיסונים הקודמים, ואז משכנעים אותנו שבכל אופן גם מצב הזה, כמה שהוא קשה מבחינת היקף התופעה, הוא קל מבחינת חומרת המחלה, ובוא נתכסה. אז זה מה שהולך להיות חיינו פה כל שלושה חודשים, ואחר כך יגידו שזה חודשיים?
לא, אני לא חושב שאנחנו נגיע לזה שהוא אחרי הגל הזה, נגיע לשקט יחסי, כי היה אחד המאפיינים שלו, שיש לו הדבקה נרחבת בכל העולם, אז... זה גם ככה יכול לחבות הרבה מאוד שריפות שיכולות לצוץ פתאום, ולכן אני מאמין שזה ייתן שקט.
אבל יש עוד אותיות באלפבית היווני, לא?
נכון.
יש עוד אותיות, ואנחנו לא יודעים שחשיפה לאומיקרון מקנה הגנה בפני אפסילון.
נכון.
ואנחנו גם לא יודעים, נכון, גם זה אנחנו לא יודעים, אבל יחד עם זאת, יש להניח, שבסופו של דבר, אם מסתכלים על זה, גם אם אנחנו רואים על עונות שפעת, שבעצם הנגיף מתחלף מדי שנה, עדיין מי שחלה בעבר הוא הרבה יותר מוגן, וזה שמגיע זן חדש, פנדמי, אז השיעור הדבקה שלו מאוד גבוה, כי אף אחד לא מוגן. לכן אני חושב שאנחנו נהיה במצב של... נהיה מגנה יותר טובה, ככל שיותר אנשים יהיו מחוסנים, מפני כל וריאנט בעתיד.
בסדר.
אולי עוד משפט אחד רק על... בעצם ויתור על בידוד של תלמידי בתי הספר.
הרמת ידיים.
אני חושב מאוד שזה... אני חושב שזה כבר הגיע לזמן לזה עוד. אפילו קודם לכן אפשר ללכת, אני לא חושב שזה כרגע אפקטיבי בהשפעה שלו על התנהלות המחלה כרגע, כי חלק מיעוט מהאנשים שחולים ואנחנו יודעים עליהם, וכל השאר שלא יודעים, אז הם יכולים להמשיך להדביק. לכן אני חושב שזה גם נכון מאוד לחבטל את הבידודים, ואני גם הייתי מבטר בכלל הבדיקות, כי לא חושב שזה מוסיף פה איזשהו משהו מעבר לאולי תחושת הביטחון מסוימת של מישהו, אבל מעבר לכך זה לא נכון. יכול להיות כן, בקבוצות מתי כן לעשות בדיקות, יש מגע עם אוכלוסייה בסיכון. זאת אומרת, אני חושב שהייתי ממליץ...
השאלה ממה נשתגע קודם, השאלה ממה נשתגע קודם, מהפחד או מההוראות הסותרות? זו שאלה גדולה.
תראה, אני חושב שהפחד הולך וכנראה פוחד, ולכן גם ההוראות נעשו יותר סותרות, כי המצב הרבה פחות שערו לבן.
אז לא נשתגע.
תודה רבה איתמר חן חן, פרופסור גרוטו. שלום.
תודה לכם.
תודה.
ונאמר שלום וערב טוב לרסר אורן נגר, ראש צוות החקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב ציון, ירושלים. שלום.
אהלן, ערב טוב.
אתם עצרתם השבוע גבר בשנות ה-30 לחייו בחשד שהיה מעורב או הוא האנס במקרה שאירע לפני 13 שנה. בוא ספר לנו איך תפסתם אותו.
מה? הוא בן 30?
קודם כל, זה נכון. אירוע שקרה בשנת 2009, בו היה אונס אלים וברוטלי ברחבי ירושלים. הקורבן התיירת. אותו חשוד בעצם חבר אליה, ובהמתלה לקח אותה לאיזשהו מקום חשוב, ושם ביצע את האונס האלים. יש למשטרה, יש יכולות טכנולוגיות שכל פעם מתחדשות עם השנים.
DNA, נכון? DNA עוד פעם?
יש יכולות, יש כל מיני יכולות, החלק מהיכולות האלה באמת הובילו עכשיו לאחרונה, בתקופה האחרונה, לגילוי של חשוד. החשוד, אותו חשוד, אנחנו איתרנו אותו במקביל, בעזרת באמת יחידה של החטיבה של החקירות והמודיעין במטה הארצי, הצלחנו לאתר את הקורבן, שעוד פעם אני מסכים, דובר בתיירת בארצות הברית, זה לא היה קל. הצלחנו לאתר והבאנו אותה לארץ.
אבל מה היה זה שהטרחתם את עצמכם לאתר תיירת אחרי 13 שנה?
אני מבין שמצאתם מסכה, ובמסכה בעקבות DNA של החשוד, כן, אבל אתה יודע כמה מסכות זרוקות ברחוב?
אבל ה-DNA יש אחד, זאת אומרת, אם מצאו שם DNA אחד...
אתה לא
מרים
את כל המסכות, נכון.
אם מצאו DNA ומצאו DNA שקשור למקום אחר שבו הוא עבר עבירה והשאיר חותם של DNA, אז הסיכוי שזה מתפקשש הוא 10 מספרים אחרי הנקודה של ה-99. נכון? מה שאני אומר.
איך הגעתם למסכה הזאת?
אנחנו, כל הסיפור באמת שהחשוד הותר בעקבות עוד פעם, זה דברים שהם, יש אמצעים מסוימים, וזה יותר נכון טכנולוגיה, יש טכנולוגיה שכל הזמן מתקדמת, והחשוד הוא צף תוך כדי, בעזרת הטכנולוגיה הזאת, נאספו אמצעים מסוימים משנת 2009, וכמובן שהמשטרה, כל הזמן חוקרת וכל הזמן ממשיכה גם לחקור, במיוחד אירוע מהסוג הזה, זה מדובר פה באירוע של אונס אלים מאוד, של תיירת, שעוד פעם היה מאוד מאוד חשוב לסיים את החקירה על הצד הטוב ביותר.
ברור, תמיד אירוע של אונס זה דבר שצריך להביא את העבריין לדין ולשפוט אותו על מעשיו, אם הוא אכן עשה אותם בחומרה רבה, ולכלוא אותו לשנים רבות בכלא. יישר כוח. הפעם היו מאגרים של תביעות אצבע, אבל להשוות מאגרים של משטרת ישראל למאגר כלל עולמי, זה לחפש מחט ברימה של שחת. היום שיש לך DNA, אתה מקליד אותו, מקלידים אותו מול כל מאגרי המידע העולמי, ואז קופץ אחד ימין, אחד שמאלה, תודה רבה, שלום.
רסר אורן נגר, תודה רבה לך.
שיהיה לכם ערב טוב, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
ואנחנו לפרשה אחרת, שעסקנו בה
השבוע. לא עוד אונס, אריה, עוד אונס, אז אני הולך לעשות קפה, טפל לבד, בסדר? אין לי כוח לדברים האלה.
לא עוד אונס, לא.
טוב.
לא, סתם האשמה. ערב טוב לעורך הדין מנשה ידו, מייצג את ישיבת חומש.
שלום.
ערב טוב, שלום שלום.
אנחנו שמענו השבוע שהגשתם תלונות ותביעות על הוצאת דיבה נגד גדעון לוי ונגד ישראל פריי, עיתונאי הארץ, כן. עיתונאי חרדי, ובתוכנית עם בן כספית ראיינו את ישראל פריי השבוע, וניסינו להבין ממנו מה יהיה קו ההגנה שלו, האם הוא טוען באמת שאנשי חומש ניצו מצבות בבורקה, בכפר הערבי הסמוך.
זאת הטענה שפריי כתב, והם כועסים על זה, אומרים זה לא נכון, תביעת דיבה. עכשיו תסביר לנו מה...
ידו.
כן.
עכשיו, עורך הדין ידו. עורך הדין ידו,
מה שקורה זה... שבחומש, ב-16 לדצמבר, נרצח אברך. נרצח אברך, יהודה דימנטמן, השם מקום דמו. בן אדם באמת מקסים ואדיר, השאיר אלמנה ותינוקת. מאז אותו רצח, אני לא יודע באיזה הקשר ואיך זה קרה, אבל חומש סופגת האשמות בתקשורת ואמירות של אנשי ציבור ואנשי תקשורת, שהיא לא ספגה, זה 15 שנה שהישיבה קיימת שמה, הכל יחסית שקט, ופתאום עכשיו מתקפה חסרת תקדים. עורך
דין ידו, בוא נתמקד בהאשמה הזאת, שאם היא איננה אמת היא חמורה ביותר, לפיה התלמידים בחומש התפרעו ושברו מצבות של ערבים, כן? זה מה שהיה נאמר.
ויותר מזה, בשידור אצלנו השבוע, הוא גם אמר שתליתם... לא, שתפסו נער ערבי ותלו אותו ושרפו לו את הרגליים.
אוקיי, אז...
רק חסר שיבוא ויגיד שגם הם שותים דם של נוצרים במצות בפסח, והתמונה תהיה מושלמת.
טוב, אז מה, זה לא נכון?
זה ברור, זה רחוק מהמציאות כמתחווה קשת. זה לא אנשים אלימים, זה אנשים שאני מכיר אותם היטב, אני מלווה אותם כבר שנים ארוכות. זה לא הטיפוסים האלימים בכלל, זה אנשים שהם אידיאולוגים, אנשים שהם יושבים במקום,
אני מסכים איתך,
אבל הם רחוקים מאלימות מאוד.
אני מסכים איתך לחלוטין, אתה לא היית שם, נכון? ולפעמים גם אנשים אידיאולוגים ולומדים תורה, עושים דברים שלא יעשו. אז אתה אומר שאין דברים בגו, אין שום דבר לא היה?
אבל אני שואל אותך, ידידי, על מי הנטל? לפני שאני בא ומאשים, מי צריך לברר? מי צריך לבדוק?
אתה מביא את זה...
אז יש כאן אנשים שבאים בטענות פוזיטיביות, עם האשמות נורא קשות, שהן מתוזמרות בתוך מרחב מאוד מאוד קשה, שבא סגן השר ואומר שהם תתי אדם, ועוד גינו לוי חוזר על שהם תתי אדם, הגענו להאשמות אנטישמיות, הגענו לסלטי
שישר, והוא
יוצק, ופריי גם יוצק תוכן בדוי,
יש לי שאלה אליך, גם אריה וגם אני פשוט התקרקמו פנינו כששמענו שהשר נקט, או סגן השר נקט במונח הזה תתי אדם, שזה כינוי גזעני ליהודים, דרך אגב, ליהודים, כינוי גזעני נאצי. למה אתם לא מבקשים? למה? אבל למה אתם למשל לא מבקשים ממנו להסיר את חסינותו ולתבוע גם אותו?
אני לא בטוח שהוא צריך להסיר חסינות.
הוא ממש יסיר אותה, אתה יודע, לאחר כבוד, יקוד קידה וישים אותה על השולחן. הוא לא
יסיר
אותה.
הנה, אריה אומר לך, אריה היה יו"ר ועדת האתיקה של הכנסת, הוא מבין בזה יותר ממני.
אבל אני מבין שבעקבות...
אני הייתי קליין של הוועדה, כי כל הזמן התפרעתי, ואריה היה שופט שלי. אז אריה אומר לך, שתגיש תביעה, לא צריך להסיר, ושאתה יודע מה, שיבוא לבית משפט ויגיד, אני מבקש להתגונן, כשאמרתי כאלה דברים, לא אמת דיברתי, או דעי באתי, או אני מתנצל, אני מתגונן בחסינות, תאמין לי, והיה זה שכרכם.
תראה, לא רק הוא, גם השר עומר בר-לב, שהוא השר לביטחון פנים, הולך ועונה באיזה
ציוט. אז תעשו מעשה, מה אתם מתעסקים בעיתונאי? בסדר, הגשתם, תודה, הנה אני נותן לך רעיון. הרעיון באלף, מסתיים בזה הרגע, מתחיל הרעיון בעין. לך תתבע את עומר בר-לב, לך תתבע את אדון גולן, ופה אתה עושה מעשה, אתה אומר, חברים, זה שאתם עומדים על במת הכנסת לא נותן לכם שום זכות לקרוא לאנשים אחרים תתי אדם.
עורך הדין ידו, מכיוון שמדובר ברעיון, אני מזהיר אותך שאתה עלול לקבל חשבונית בתום השיחה הזאת.
לא, אבל תקבל הנחה של שליש שנוגעה במלכי הדין.
אני אגיד לשניכם, אם אני אעשה את הרעיון הזה, אז אני גם עלול לקבל הוצאות בבית משפט. אנחנו נלחמים, אנחנו אנשים ערכיים ואידיאולוגיים, ובאמת נלחמים בשם זה, אבל אנחנו גם לא רוצים לעשות דברים... שאין להם שום תוחלת משפטית אמיתית. מה שכן, לדוגמה, לשר עומר בר-לב, שהוא הולך בתור שר לביטחון פנים ומדבר איזה שמועה, מדבר איזה שמועה שאנשי חומש חיללו קברים ומצבות. איך הוא עושה את זה?
בוא נגיד לך...
אנשים פה לא שמים איזה רסן לפה, לא שמים איזה אחר.
טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני רק רוצה לקרוא לפני כן את תגובת ישראל פריי, שאתמול אגב בשידור הוסיף אשמה, ואתם תובעים אותו גם על הטענות החדשות שלו, אומר ישראל פריי... אומר ישראל פריי, ובזאת נסיים, תביעת השתקה מגוחכות לא יגרמו לי להפסיק לספר את האמת, הם מפחדים כי יש להם מה להסתיר, כי הם מעדיפים שהציבור בישראל לא ידע איזה זוועות נעשות בשטחים, ואיך נראית אלימות מתנחלים, בעזרת השם גם התביעה וגם המאחז עברני חומש יגולגלו מכל המדרגות, עורך הדין ידו, אני מאחל לכם הצלחה גדולה.
כן, ואנחנו נמשיך לעקוב, ככל שאתם תתקוטטו, כך יהיה לנו על מה לדבר ברדיו. כל הכבוד, תודה רבה בעזרת השם.
ואנחנו מבקשים לומר שלום וערב טוב לדוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
ערב טוב.
אני מבין שאתה אלוף הארץ בתצפיות על מיני עופות בשנה אחת. בוא תספר לנו מה ראית וכמה ראית.
כן, זה קצת תואר יומרני, אבל בוא אני אזרום עם
זה. זה לא עופות שאנחנו רואים בסופר, זה עופות שאתה רואה בתצפיות ספרים שלך.
כן, אפשר לקרוא, כן, טיפורי בר. אני ספר בנשמתי, ברוחי, מבוקר עד ערב, ואני עובד במרכז הספרות.
נהדר.
ובמסגרת העבודה שלי ובמסגרת התחביב שלי, אני בעצם השתתפתי באתגר, אתגרתי את עצמי, זה לא תחרות נושאת פרסים, אבל אתגרתי את עצמי, במשך שנת 2021, ניסיתי לראות כמה שיותר סיפורים ברחבי הארץ שלנו, הסתובבתי במשך שנה שלמה, מצפון ועד הרום, מהחרמון ועד אלת, ובאמת ניסיתי לראות כל ציפור וציפור שהגיע לישראל.
והמספר הזוכה הוא?
המספר הזוכה הוא 402, וזה באמת התוצאה הגבוהה.
כמה היה השיא הקודם?
390.
יפה.
עכשיו תגיד לי, אתה בא ואומר, אני ראיתי עורב. ראיתי עורב. האם אתה צריך להבין נוצה מזנבו, צילום שלו, כדי להוכיח שבאמת ראית 402 מיני ציפורים שונות?
ציפורים כזאת
שלו. בעצם האתגר הזה הוא מתבצע כחלק מהמאמץ שלנו לאסוף מידע על ציפורים. אני במסגרת העבודה שלי מרכז את כל הנושא הזה של איסוף מידע על ציפורים, משתמשים במידע הזה לשמירת טבע, המידע הזה מאפשר לנו להצביע איזה מינים הם נמצאים בסכנת הכחדה, ואיפה יש אזורים חשובים לשמירת טבע, זה הקונטקסט, ובמעשה יש לנו מערכת שבעצם פה אנחנו אוספים איתה מידע מן הציבור, במקרה הזה אני הייתי חלק מן הציבור, ובעצם נותרת מין קהילה, אז כשאני רואה משהו אני מיד מדווח ומיד
עוד,
משתף,
עוד, עוד. עוד שאלה.
הרבה פעמים אנשים אחרים נמצאים איתי יחד.
אבל איך אתה משתף? אתה צריך להביא צילום? או אומרים מילה שלו זה מילה?
הרבה פעמים זה מביא צילום, אבל זאת מין חוכמת המונים כזאת. יש גם מערכת אוטומטית וגם כולם רואים את התצפיות, ואם אני מנסה להמציא דברים מיד יקפצו עליי, אז אני יודע שזה לא כדאי.
דוקטור פרלמן, ה-402 השיא הזה, זה כולל גם פרטים חדשים, מינים חדשים שעוד לא ראינו בארץ, או כי שכבת יותר במערבים, אז הבאת יותר מספרים. אם תשכב בשנה הבאה עוד 10%, תביא 442.
גם, זה גם וגם, גם באמת השקעתי הרבה מאוד, זאת הייתה באמת שנה מאוד מאוד אינטנסיבית, שבמקביל לעבודה ולמשפחה, באמת הייתי המון 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 בחוץ, והשקעתי הרבה.
יש פריטים חדשים?
אבל כן, גם היו דברים חדשים, בשנת 2021 היו 4 מינים שנצפו בישראל בפעם הראשונה, אני צריכתי לראות 2 מהם.
יש כבר שם? יש שם?
כן, כן, אחד זה היה ענפית סינית שהייתה בירושלים.
איך? ענפית?
ענפית סינית.
סינית?
סינית?
כל הדרך מסין היא הגיעה לגן הבוטני בירושלים.
גם הקורונה סינית, היא הביאה את הקורונה או את הלף?
זה האמת שהקורונה התחילה הרבה לפני.
אוקיי.
והיה גם נשר לבן גב שהגיע מאפריקה לעמק המעיינות במאי.
זה יפה.
יש לנו מין רשת דיווח כזאת של הספרים, שברגע שנמצאת מישהו מוצא ציפור נדירה, מיד מטריעים לכולם, ובמקרה הזה זה כמו פרש טורקי בצבא, כולם עוזבים הכל ורצים כדי להגיע ולראות את הציפור המיוחדת הזאת.
והציפור לא נבהלת שכולם רצים לראות אותם?
יודעים לשמור על מרחק, כולם נמצאים עם משקפות וטלסקופים, אז שומרים מרחק כדי לא להבהיל. אז אני רוצה להגיד אותם, זה תחביב וזה כיף, אבל באמת המידע הזה הוא חשוב ומשמעותי.
אם היה לנו זמן, הייתי משמיע את ציף ציף מעל הרציף של
אבל בזה הסתיים השעה הקודמת. תודה רבה דוקטור יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
צפרות נעימה.
זהו רוני, האורחים והמפיקים שלנו היום היו אסף נבו ומיכל קדוש, אחראית על השידור אבישג אליסף שוסטר, אורחי הדיגיטל ירון זאבי, עמיתי דואק ומאורטה, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. סוף שבוע נעים רוני.
שבת שלום, סוף שבוע
שבת נעים. שלום.